כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שאתם איתנו וגם איתנו באולפן, יוג'י גבאי ואירה וקסלר, תודה לכם. ושלום מה יעשה לה.
שלום וברכה.
היום נדבר עם דוקטור רן דורפמן, שבשבוע הבא ינחה מושב על אמת ושקר בספרות במסגרת כנס בינתחומי באוניברסיטת תל אביב, שעסוק במושגים האלה, אמת ושקר, בספרות ובפסיכותרפיה. ובעיניי, קודם כל, זה חיבור ממש מעניין, מדהים, כי לכאורה אמת ושקר בספרות הם שני דברים שונים לחלוטין מאמת ושקר בפסיכותרפיה, נכון? בפסיכותרפיה אתה אמור להגיד את האמת? אני לא יודע.
באמת? זה מה שאתה חושב? מה זה אמת בכלל?
אז זהו.
איזה דבר כזה? האמת כפי שאת תופסת אותה, אומר לי הבן זוג שלי לפעמים. כשאני אומרת לו, אבל זאת האמת.
אני חושב שאחד הדברים שהוא יגיד שזה לא כל כך, דוקטור רן דורפמן יגיד שזה לא כל כך שונה. פסיכותרפיה וספרות ואפילו פוליטיקה. אז תכף נדבר איתו על זה. נדבר גם עם צליל אברהם שלנו בפינתה. צליל אברהם, צליל עבוד?
לא.
לא?
לא.
חייבים למצוא שם.
אז אנחנו נמצא שם לאט לאט.
ציל עבוד לא.
המאזינים אולי יעזרו לנו וישלחו לנו את הצעותם.
שלחו לנו, כי ציל עבוד, ציל עבוד לא, לא מתקבל.
לא, היא עובדת.
נכון.
פשוט.
זה נכון. אז נדבר איתה הפעם על המורה לעברית של מאיה ארד, שכבר בשמו אפשר להבין שענייני תארי עבודה והגדרות עבודה וכל זה, זה עניין די מרכזי שם.
נכון. אנחנו נתחיל לרגע, לפני שנגיע לדוקטור רן דורפמן, נתחיל עם הספר הכי נמכר פר יום לשנת 2018, פר יום. והוא הממואר של מישל אובמה, שראה אור ביום שלישי שעבר בארצות הברית, וגם בארץ, אגב, בעברית, במקביל, בהוצאת ידיעות ספרים.
נכון.
ביום צאת הספר הזה לאור, נמכרו 725 אלף עותקים בארצות הברית וקנדה, כך דיווח המול של הספר הזה, Penguin Random House. 725 אלף עותקים ביום.
זה מדהים.
לספר קוראים Becoming מישל אובמה, להפך, להעשות למישל אובמה, להפך למישל אובמה. לפי הסטטיסטיקות שלהם, המספרים האלה אומרים שהוא הספר שמחר הכי הרבה עותקים ביום אחד בשנת 2018. הם סופרים את הדברים האלה וגם מדווחים עליהם, בניגוד לפה שקשה למצוא בארץ, קשה מאוד לקבל מספרים, או להאמין למספרים שכן מדווחים, אולי גם שם, אני זה פייק ניוז, לא יודעת. הספר הזה הודפס במהדורה ראשונה בקריחה קשה, שם גם יש את העניין של כריכה קשה ורכה. המהדורה הראשונה מונה 1.8 מיליון עותקים בארצות הברית וקנדה. בשאר העולם זה משהו אחר. אתה יודע, כפי שאמרתי, גם בישראל זה יצא, ובעוד מקומות בעולם, אז זה מיליוני עותקים. בכל אופן, לאור הביקוש, המול ידפיס עוד 800 אלף עותקים מהמהדורה הזאת בקריכה קשה, מה שאומר שאנחנו עומדים על 2.6 מיליון ספרים.
זה גם משנה את המחיר, נכון? כאילו 2.6 מיליון ספרים יקרים.
בקריכה קשה, זה עוד לפני הקריכה הרכה, שזה מוזיל מאוד את הספר. זה העותקים היקרים.
מדהים.
כן.
פשוט מדהים. טוב, שווה להיות מישל אובמה, נראה לי. זה די טוב. בברנז נובל אישרו שהספר הזה הוא הספר עם כאמור נתוני המחירות הכי גבוהים לשבוע ראשון לשנת 2018 ברשת שלהם. עקף את פיר שכתב בוב וודוורד על דונלד טראמפ. ואמרו בחברה שזה השבוע הכי טוב מבחינת מחירות של ספר למבוגרים מאז ניצב כל הלילות של הרפר לי שיצא שם בשנת 2015. וכדאי מאוד שהספר הזה ימכר היטב בכל העולם, כי בזמנו פורסם שמדובר בחוזה של חתמו ביחד מישל וברק אובמה, יש לה גם בן זוג ברק אובמה, הוא גם חלק מהסיפור הזה, עם הוצאת הספרים, חוזה לשני ספרים, אחד שלו ואחד שלה. זו הייתה עסקה משותפת שלהם, קיבלו 65 מיליון דולר. שזה סכום חסר תקדים לממואר של נשיאים, ולשם השוואה, ביל קלינטון קיבל 15 מיליון דולר עלובים, מקדמה לממואר שלו, משנת 2004, ואז נחשבה למקדמה ענקית שכמותה לא שולמה קודם לכן, אבל עקפו אותו בסיבוב. הילרי קלינטון קיבלה מקדמה של 11 מיליון דולר על הממואר שלה מ-2014. ביחד הזה, הצמד הזה קיבל 36 מיליון דולר, שזה בערך חצי ממה שקיבלו האובמות. או אם רוצים לחשב לפי האינפלציה ועושים כאילו את החישוב ואת העדכון, אז זה 42 מיליון דולר, עדיין רק שני שליש.
אוקיי, אני מקווה בשבילם שהם לא שמו את הכסף שלהם אצל ברני מיידוף, ואז הם גם מפסידים את כולו במשבר הכלכלי. כאילו, אם הם השקיעו אותו נכון, זה בסדר, זה ישתלם. איזה סכומים מדהימים בכל מקרה. מצד שני, אם שרה נתניהו תוציא מחר ספר ממואר, הוא גם ימחר במיליוני עותקים, אפשר לתרגם אותו, ואני לא מתכוונת לספר שכותב עליה בני ציפר, כי חנופה זה בחינם, אנחנו לא משלמים על זה. אם כן, אני חייבת להודות שאם מקשיבים לציפר טוב, שומעים איזו אמת מעניינת שצף עלה, ופשוט כבר אף אחד לא מקשיב לו, אז אולי צריך לחזור להקשיב לו.
אני בעד לחזור להקשיב לו, כן. אני גם אקרא את הביוגרפיה שהוא יכתוב על שרה נתניהו, כי זה בטח יהיה חומר טוב, אבל אני חושד שמחירות של אוטוביוגרפיה שתכתוב שרה נתניהו בעצמה, אכן כמו שאמרת, המחירות האלה יהיו מרשימות בצורה דרמטית יותר, אפילו מספר של בני ציפר. אני חושב שהיא באמת צריכה לכתוב אותה, ובאנגלית, ולפנות לרנדום האוס, ואולי לא תקבל 65 מיליון דולר, אבל אני חושב שזה ישתלם לכל הצדדים המעורבים. אני קורא לה להרים את הכפפה. טוב, אלה ימים טובים מאוד לאמת ולשקר בספרות בפרט, לאמת ושקר בחיים בכלל. כל העיסוק הזה באמת ושקר עניין מרכזי מאוד. העיתונות מלאה בפייק ניוז, אבל בספרי פרוזה יש פתאום עובדות מוצקות בז'אנר האוטו-פיקשן, אז נדמה שהמושגים האלה של אמת ושקר ראויים לדיון מעמיק חדש, ובתחילת שבוע הבא, בימים ראשון ושני, שני ושלישי, סליחה, יערך באוניברסיטת תל אביב כנס של התוכנית לפסיכותרפיה בפקולטה לרפואה, בשיתוף עם החוג לספרות בפקולטה למדעי הרוח. הכנס הזה יעסוק באמת ושקר בספרות ובפסיכותרפיה, וזה לא פעם ראשונה שהפקולטות האלה מתחברות, הם גם עשו כנס כזה בשנה שעברה שעסק באלימות בשני השדות האלה.
בין השאר ידברו שם דוקטור מיכל בן נפתלי מהחוג לספרות, תחת הכותרת מוטב שנאמר דיבור של אמת, דוקטור מרב רוט מהתוכנית לפסיכותרפיה תדבר על הקשבה פסיכואנליטית לשקרנות, ודוקטור ערן דורפמן שעוסק בפילוסופיה, ספרות ופסיכואנליזה בחוג לספרות, יושב בראש דיון שיעסוק פשוט באמת ושקר בספרות. שלום דוקטור ערן דורפמן.
שלום,
מאיה, מה נשמע? אולי נתחיל עם שאלה קצת אולי נאיבית בימינו, מה בכלל הקשר בין אמת לספרות?
אוקיי, אני חושב ששאלה מאוד גדולה כמובן, אבל ספרות היא מראש מגדירה את עצמה כבדיון. כלומר, זה מה שכל כך מעניין. מראש, לכאורה לפחות, אנחנו לא בסדר של האמת.
נכון.
אלא אנחנו, עכשיו, אחרת אנחנו, יש פיקשן ויש נון פיקשן, אנחנו בפיקשן, אנחנו בבדיה. ודווקא מתוך הבדיה, זה מה שאני אנסה אולי להגיד גם ברעיון הזה, דווקא מתוך הבדיה, אנחנו יכולים להגיע לאמת הרבה יותר עמוקה והרבה יותר מעניינת, שהאובססיה שלנו לדיוק חוסמת אותנו מלהגיע אליה.
יש היום...
לפרט? את נראית בהלם.
לא, אני רוצה... כן, כי צריך לפרט, אבל אני רוצה רגע לדבר על הדבר הזה שנקרא אוטו-פיקשן, אוקיי? יש היום את ה... אנחנו מדברים על... כי מצד אחד אנחנו מדברים על נון-פיקשן ופיקשן, ובתוך המסגרת הזאת של פיקשן נכנס היום גם הדבר הזה שנקרא אוטו-פיקשן, שהוא לא נון-פיקשן, הוא פיקשן, אבל אנשים רוצים לספר... כביכול מספרים את האמת.
נכון, כי אני חושב שאנחנו נמצאים היום במשבר של אמת, אנחנו מדברים על פייק ניוז, אנחנו נמצאים באיזה עידן, מה שנקרא פוסט-מודרניסטי, ואין אמת אחת, ואני חושב שהדבר הזה מוליך אנשים לשתי קיצוניות. קיצונות אחת זה באמת לחפש נורא את העובדות, את הדיוקים, ואז הבן אדם, אנשים רוצים, לא, אל תיתן לנו בדיון, תספר מעצמך, ואנחנו רוצים להשוות את זה, ואחר כך הביוגרפים באים ומורים איפה שיקר וכולי.
כן.
ואני חושב שהקיצונות השנייה זה באמת... בעיקר רואים את זה בפוליטיקה, אצל דונלד טראמפ, אצל אחרים, אנשים שמראש מבטרים על המקום הזה של הדיוק, כי הם אומרים, האמת האמיתית היא יותר גדולה ויותר חשובה מאשר הדיוק הזה, ואני אולי משקר ברמה המקומית, אבל אני מדבר אמת ברמה עמוקה. וזה, אני חושב, המקום שבו הפוליטיקה, הספרות והפסיכותרפיה, הפסיכואנליזה מתחברות.
כלומר, שמותר לשקר, מותר לספר סיפור שקרי, אם מה שיש מאחוריו זה איזה אמת גדולה כזאת וחשובה.
אני חושב שמעט אנשים משקרים באופן מודע ממש. אני חושב שגם טראמפ, כשהוא אומר דברים לא נכונים או פוליטיקאים, באיזשהו אופן הם חושבים שהם מדברים אמת מסוימת. כלומר, הם משקרים, אבל יש להם איזושהי אמת בראש שלהם. אני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות בספרות ובפסיכותרפיה גם, כי אני לא פסיכואנליטיקאי, אבל אבל אני מכיר קצת בכל זאת, זה לחשוף בדיוק את האמת הסודית שמאחור. כלומר, אני לא חושב שאנשים אומרים, באים ואומרים, אני משקר עכשיו, אלא יש פה שתי רמות, אנחנו כל הזמן גולשים ביניהן, ואני חושב שאנחנו איבדנו קצת היום, בימינו, את המדדים, ואנחנו יותר מדי נצמדים לאמת העובדתית, ואנחנו מפספסים בעצם שיש פה אמת יותר עמוקה, שדווקא ההצמדות שלנו לפרטים מסתירה לנו אותה. ואני חושב שזה האתגר האמיתי שלנו היום, וזה משהו שהספרות יכולה לתת, הפסיכותרפיה יכולה לתת, וגם אני חושב פרשנים פוליטיים מעניינים, זה מה שהם עושים. הם חושפים את האמת העמוקה יותר.
אבל איך עושים את זה? איך נותנים לאנשים כלים? הרי, תשמע, אנחנו דיברנו בשבועות האחרונים, דיברו על כך שתלמידים, נגיד, לא מצליחים לקרוא את הר אדוני של ארי דלוקה, ולחשוף את המנגנון הזה שמתחתיו. הם רואים תיאורים מיניים, טרח, זה פורנוגרפיה, הכל face value. אז איך נותנים לאנשים בכלל את הכלים האלה?
אני חושב קודם כל להגיד שהדברים הם אף פעם לא כפשוטם. כלומר, תמיד יש כמה רמות. יש את רמת הפשט, יש איזושהי רמה מילולית, אבל יש רמות יותר עמוקות, וכמו שאנחנו כל הזמן מלמדים אותנו, נגיד, לקרוא את שפת הגוף של הבן אדם שמדברים איתו, או שיש עוד דברים מעבר לתוכן שנאמר, ככה גם בספרות, ושוב, גם בשדות אחרים, אני חושב שללמד רגישות של הקשבה, של קריאה, אני חושב שיש כל מיני כלים, יש כלים מאוד מאוד פשוטים, שמה שעושים בבתי ספר תיכון, אמורים לעשות, כן, פחות ופחות, כן, כי גם פחות מלמדים ספרות, אבל להראות עוד רבדים, להראות איך משהו שנראה אמיתי בעמוד 3, מתברר בעמוד 45 כשקר בעצם, או שיש אמת אחרת שזולגת לשם. ולהגיד, זה לא אומר שבעמוד 3 זה היה שקר בדיוק, אלא האמת זה משהו שהוא תהליכי. יש פה משהו שאנחנו עוברים ביחד, אנחנו חושבים שהמציאות היא X, ולאט לאט אנחנו מבינים שהיא Y ונסתכלים לאמת הזאת. לא לפחד מזה, לא להצמד באמת לרמה של שחור לבן, של טוב רע, ואנחנו כל כך נמצאים בעולם הזה היום, ואני חושב שאנחנו מפסידים המון.
זה נשמע כמעט טריוויאלי מה שאתה אומר, לא? זאת אומרת, זה כאילו, איך הגענו לעולם הזה של שחור לבן? איך הגענו למצב שאנשים לא רואים בכלל שהדבר הזה הוא מורכב? מה זה אמת? אני לא מבין, מה קרה פה? זה עניין של, זה הפוליטיקה שזולגת גם לתוך הספרות, ומעניין אגב, אם גם לתוך חדר הטיפולים?
לא, אני חושב שזאת מודעות יתר. אני חושב שפוליטיקאים תמיד, תמיד, תמיד קצת שיקרו. אני חושב שתמיד היינו במקום הזה. אני חושב שהיום המודעות שלנו, היכולת שלנו למשל לבדוק עובדות באינטרנט, הזמינות של המידע, הופכת אותנו לחברה של עובדתיות, של מידע, ולא לחברה של אמת. וזאת המודעות היתר. מודעות היתר לזה שבעצם הבן אדם, הנה, לכאורה הוא שיקר עכשיו. והדבר הזה גורר חוסר סבלנות מאוד, מאוד, מאוד עמוק. למשל סתם, גם אני חושב שמרצים היום, תמיד יש את השאלה באוניברסיטה, אני מרצה באוניברסיטה, כן, מרצים מרצות, עד כמה להתפס, עד כמה באמת עובדות קונקרטיות, הרי אתה תגיד, לא יודע, סימון דה בובואר נולדה בשנת 1907 במקום 1908, וסטודנטים יכולים לתקן אותי, אז באמת אני שואל את עצמי, אבל זה לא מה שחשוב.
כן.
יש פה איזה וסטודנטים הנוצרים, אנשים נורא נורא, בגלל שהכל נגיש, נוטים להתאפס לדבר הזה שהם יכולים לכאורה למצוא בקלות, נוצרת איזושהי עצלנות, איזה חוסר סבלנות, איזה פחד.
וגם אי אמון אולי, אתה מרצה שלי ואתה לא יודע את השנה, אז מה? כאילו, יש כאן... אוקיי.
זה הכל ביחד.
תגיד, אנחנו מאוד מאוד קל לנו לראות, למרות שיש כאלה שכופרים בכך, כיצד הפסיכותרפיה והפסיכואנליזה עוזרות לפענח טקסטים ספרותיים. אבל האם באמת אנשים מהפסיכותרפיה יכולים ללכת לכנס כזה ולהגיד, אוקיי, לפענח את המטופל שלי זה כמו לפענח רומן טוב, וזה מה שאני צריך לעשות. אני צריך בעצם להפנים כלים ספרותיים, כלים פרשניים ספרותיים לתוך חדר הטיפולים.
לא, אז אני חושב שניתוח ספרותי גרוע זה ניתוח שאומר, הנה פה יש תסביך אדיפוס, הנה פה יש פה הדחקה. זה ניתוח ספרותי גרוע, באותה מידה טיפול פסיכותרפויטי גרוע זה יהיה טיפול, הנה עכשיו יש פה מטאפורה. הנה עכשיו יש פה, כלומר, אני חושב, אי אפשר לעשות את הדברים האלה. אני חושב שבשני המקומות יש פה אמת תהליכית, אמת תהליכית, שנוצרת ממפגש בין לפחות שני אנשים, שבמקרה של הספרות זה המחברת והקורא, או מחבר והקוראת, או מי שלא יהיה, ובפסיכותרפיה מטפל מטופל, והשניים האלה עכשיו ביחד עוברים דברים. בין שני התהליכים האלה יש הרבה מאוד דמיון, בפסיכותרפיה יש את הנחת היסוד שהלא מודע יש לו אמת שקשה מאוד להגיע אליה. אבל הלא מודע זה הרבה אנשים חושבים, הנה אני אבוא לטיפול ואז אני אגלה שבעצם מגיל 3 עברתי טראומה ופה ושם. הלא מודע לא, זה לא זה ארגז של זיכרונות, זה לא, שוב, זה לחפש עובדה. הנה, בגיל 3 קרה לי X, Y, Z. לא. הלא מודע, מה שהוא חושף זה בדיוק שיש איזו אמת פנימית יותר עמוקה, שמפעילה אותי, שגורמת לי להתנהג בצורות מסוימות. ובאותה מידה, גם בספרות, יש פה משהו בתור קורא שמפעיל אותי, המחבר עוזר לי להבין דרך המחברת, דרך התהליך הקריאה, משהו לגבי האמת שלה, שלי, של שנינו, של מה זה לקרוא, מה זה לכתוב, מה זה לחיות. כלומר, שוב, זה לא אמת של X, Y, Z, לא אמת קונקרטית. אנחנו, תראו כמה גם אתם, כמה אני, כולנו, חושבים וכל זאת מחפשים את ה, את ה, את ה, את המידע, את ה-X הזה, את האמת המסוימת הזאת. לא, זה איזושהי חוויה, איזושהי תחושה, איזשהו תהליך, אבל אני חושב שכשאנחנו באמת, אנחנו יודעים שאנחנו באמת. וזה כל אחד ואחת מאיתנו. אני חושב שזה נכון. כשאנחנו קוראים ספר שאנחנו מרגישים שיש בו אמת, אי אפשר, אנשים יכולים לקרוא מלא ביקורות, ואנחנו יודעים שאנחנו באמת. כשטיפול פסיכותרפויטי הוא באמת, אנחנו מרגישים את זה.
ואולי זה מה שטראמפ עשה. הוא היה באמת.
כן.
המצביעים שלו אמרו, נכון, הוא משקר פה ושם, אבל הוא נמצא בסדר הזה של האמת, במקום הזה של האמת, כמו שקראת לזה, ולכן הוא זכה?
לגמרי. זה אמת מאוד מסוימת, אבל זה אמת שקשורה לפחדים, לחששות, לתשוקות, ליצרים. ואני אגיד עוד שקלינטון ניסתה מאוד להיות באיזושהי אמת ברמה הרבה יותר שטחית, שאני הרבה יותר מתחבר אולי לאמת שלה, אבל אני חושב שהיא פספסה איזושהי אמת של באמת, אמת שמאוד מאוד יצרית, שטראמפ יש לו גישה אליה מאוד מאוד חזקה, ואני חושב שלהזניח את האמת הזאת, ולתת אותה רק לנגיד לפופוליסטים, או לאנשים שבאמת עובדים עם יצרים, בלי להגיד איך אנחנו באמצעים אינטלקטואליים, ספרותיים, פסיכואנליטיים, איך אנחנו בודקים מנגנונים יצריים בכלים שהם, הכלים עצמם לא יצריים. כלומר, זה התפקיד שלנו בתור אנשי רוח, בתור אנשי ספרות, בתור פילוסופים, בתור אנשי פסיכותרפיה, זה לפענח את המנגנונים האלה. ושוב, זה לא מנגנונים של לחץ על כפתור, אז זה יקרה ככה. זה לא מתכונים, אלא מה זה פחד, מאיפה הוא בא, איך דרכים לשלהב פחד, דרכים להרגיע אותו, מה זה אויב, איך בונים אויב. ועוד פעם, אנשי מדעי המדינה גם עושים את הדבר הזה, אבל אני חושב שהם יותר מדי, ואנחנו רואים את זה במדעי המדינה, שולחים שאלונים, עושים סקרים, עושים סטטיסטיקות, ומזניחים תיאוריה עמוקה שמנסה לחשוף את האמת מאחורי הפוליטיקה.
אולי באמת הגיע הזמן שפוליטיקאים התחילו להתייעץ עם אנשי מדעי הרוח, לפני שהם
מקשקשים.
פעם זה היה ככה.
ימי בן גוריון העליזים.
הם היו עליזים, והם עזרו לו. וואו, מה הוא היה עושה.
דוקטור ערן דורפמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה לכם.
להתראות.
הרבה אמת.
בדיוק, להתראות.
ביי ביי.
אתמול דיברנו עם דוקטור סיגל נאור פרלמן על הר אדוני של ארי דה לוקה, ובכלל על הספרות שמזעזעת את הנוער משום מה, ועל חוסר היכולת שלהם להכיל ספרות דווקא רצינית ומורכבת. הם ישר רואים בזה פורנוגרפיה. יש לנו שתי תגובות מעניינות בנושא הזה. הראשונה היא של המשורר גיורא פישר, שהוא גם מורה לספרות, והוא כתב לנו כך: ההסבר שלי להתנגדות לסקס ופוליטיקה בספרות אצל הנוער הוא אחר. הוא נובע מהתפיסה הרומנטית של הספרות, שמועצמת על ידי המורים לספרות. התפיסה היא שהספרות נעלה, נשגבת מעל המציאות, גם אם מתעסקת בסחי של החיים, בנוזלים המופרשים מהגוף. הם לומדים שבספרות טובה הכל במרומז, ולאור תפיסה זאת, תיאור ריאלי, בוטה, כזה המנחיך את המציאות הקשה, מפחיד את התלמידים הרבה יותר כשהוא מופיע בספרות יפה, כיוון שהוא לא הופיע במקום הטבעי שהם רגילים לצרוך אותו, בעיתונות, בטלוויזיה או בפורנו. שם הם הופכים להיות אדישים אליו, דווקא כשהוא מופיע בטקסט ספרותי שיש בו קדושה, הוא מפתיע והופך להיות אמיתי, והאמת מפחידה, כך כותב גיורא פישר. זו תגובה מאוד אופטימית וחיובית.
אני לא רואה באופטימית וחיובית, אני רואה בזה הסבר מאוד מעניין
מאוד מעניין.
יכול להיות שנכון, אבל לא מה אופטימי בזה?
זה אופטימי מהבחינה של הספרות, כי זה יוצא מנקודת הנחה שתלמידים צעירים בישראל רואים בספרות דבר קדוש ונשגב, ולכן מייחסים חשיבות יתרה למה שמתחולל בה, ולי זה נשמע כמעט מופרך, שתלמידים מרגישים ככה, אבל מצד שני, גיורא פישר מכיר מקרוב הרבה יותר תלמידי תיכון ממני, אז נסמוך על המילה האופטימית שלו.
אני לא רואה בזה אופטימיות. אדם שרואה ספרות כדבר נשגב וקדוש, זה לא דבר אופטימי, הוא פשוט לא מבין כלום. על הספרות,
זה, אולי זה מה שגורם לו לעשות את מה שדוקטור רן דופמן דיבר עליו, לראות את זה בתור טקסט קדוש, אז קדש וראה וגמרנו.
אז זה לא אופטימי.
אז לא אופטימי.
אוקיי, אז התגובה השנייה שקיבלנו היא של המתרגם פאר פרידמן, שהוא מתרגם מצ'כית, שיושב גם בצ'כיה, והוא מספר לנו, אפרופו השיחה הזאת שלנו אתמול, על מה שמזעזע את הצ'כים. כי גם בצ'כיה יש עניינים של זעזוע. העולם בכלל נוהג להזדעזע לאחרונה מכל מיני דברים, ופאר פרידמן כותב כך. אני אקרא כמעט את כל מה שהוא כותב, כי יש דברים שאי אפשר להקריא.
כן, זה תגובה שתלמידי תיכון היום מתקשים להתמודד איתה.
בדיוק. אפרופו, ובטוח יש לנו המון, המון מאזינים תלמידי תיכון, בדיוק. אז הוא כותב כך, פאר פרידמן. אפרופו פורנוגרפיה, אולי יעניין אתכם המקרה שהסעיר, אבל באמת, את הרדיו הציבורי בצ'כיה. במוקד הפיאסקו עומדת תחנת הרדיו ולטבה, בטח לא אמרתי נכון, משהו כמו כאן תרבות, תחנה שמשדרת תוכניות עומר על ספרות ותרבות, מוזיקה קלאסית וכו'. בחודש יוני היא שידרה בשידור חוזר תוכנית שעוסקת במים. המתרגם, תומש דימטר, שבין היתר עומד בראש ההוצאה הענקית, מלדה פרונטה, שמוציאה כאן גם את דוד גרוסמן, דיבר בתוכנית הזו על המוסר הכפול של בריטניה בימי מרגרט תאצ'ר. הוא ציטט משפט מקו היופי של, של אלן הולינג הירסט, בכל זאת סופר ידוע, ספר שזכה בבוקר. התרגום לעברית לא לפניי, אני מתרגם מצ'כית. הוא מתרגם את הציטוט שציטט המול הזה, כן?
כן.
פין פרובוקטיבי שהיה תלוי מעל האשכים כמו סימן קריאה. סוף ציטוט. רעש ושערה. חברי הנהלת הרדיו התחרו בסופרלטיבים. דרשו הסברים. איך ייתכן שדבר כזה שודר? אחד מהם אמר כך, יש הרבה תחנות רדיו, וחלקן בכלל לא ברור לי מדוע הן קיימות. באחת מהן שמעתי עכשיו פורנו. זה היה שוק בשבילי. אבל כנראה שמדובר באומנות. מה אני יודע? איגוד המתרגמים הצ'כי שלח בתגובה הסברים מנומקים. מדוע אין מדובר בפורנו? וכן דוגמאות לטקסטים אחרים שרואים אם כן לצנזור. המתרגמת עצמה כתבה להנהלה שבתורם לילד, אם היה שואל שואל אותה מה זה פין והשכים, היא פשוט הייתה מסבירה לו.
פשוט הסבירו לילדים מה זה פין והשכים.
אגב, הם לא צריך כל כך להסביר, הם יודעים. בדרך כלל יש להם כאלה.
כן, אם הם ילדים.
חצי מהם.
קצת פחות, לא? מעניין מה יקרה לנו אחרי שאמרנו את המילים האלה כל כך נוראיות ברדיו. אבל באמת כל העולם הולך לשמרנות מאוד משונה. זה איכשהו תמיד מסתדר עם לנגח את האומנות. המשפט הזה כנראה שמדובר באומנות. אנחנו לא מבינים בכלל למה צריכים את זה. זה מגיע בדיוק, אגב, כשקראנו ידיעה על כך שסופרת סינית הושלחה לכלא לעשר שנים. עשר שנים וחצי שנה. כיוון שכתבה ספר שיש בו סצנות שקולות מין בין שני גברים, מין הומוי, מורה ותלמיד. הספר הזה הופץ ברשת על ידה, והתקשורת הסינית דיווחה עליו, לפי מה שאנחנו קוראים, שהוא כלל התנהגות מינית מתועבת בין גברים, ושהוא מלא בפעולות מיניות סוטות, כולל אלימות והתעללות.
בסין החוק אוסר על פורנוגרפיה באופן כללי מסתבר, והם לא מאוד עסוקים בשאלה האם פרוזה היא פורנוגרפיה או לא, וזה בטח לא מקרי שמפריע להם במיוחד מערכת יחסים בין שני גברים. ברשת החברתית הסינית אחת הגולשות טענה שהיא הייתה קורבן לתקיפה מינית, ושהתוקף שלה הלך לבית סוהר לשמונה חודשי מאסר בלבד.
טוב, כי הוא לא הפיץ פורנוגרפיה.
הסינים זה, אני לא פותחת את הפה שלי נגד הסינים, אבל אם אתה כזה אמיץ, אתה מוזמן, אם תעלם פתאום, בסדר,
לתרות. לא, אני לא מתעסק איתם, עוד שנייה אחת הם משתלטים. בכלל, אנחנו כדאי מאוד שנתחיל ללמוד לכתוב ולקרוא בסינית, זה ללא ספק.
כבר היה כדאי לפני עשר שנים. עכשיו זה כבר מאוחר מדי.
תשמעי, מה שמעניין זה שכמו בכל מקרה כזה, תמיד יש איזה, נכון, יש ציבור אינטלקטואלי אולי, קורא ספרים וכולי, שאומר, לא, זה בסדר גמור, וזה רק ספרות, אבל גם התקשורת הסינית יודעת לצטט את המרואיינים האלה שקראו את הספר, ואומרים שזה עונש מוצדק לגמרי, ושכתיבה כמו שיש בספר הזה צריכה להיות אסורה בכל העולם כולו, ולגמרי תופסים את הצד השמרני ו...
אף אחד לא אמר אבל שבאמת יש אנשים כאלה, אתה יודע, זה סין.
לך תדע.
יש אנשים שעושים מה שאומרים להם. זה לא שראינו מישהו, יכול להיות שהם יפנימו את הדיכוי כמובן, אבל אני לא חושבת שאנשים שמסתובבים ברחוב שהם יכולים לחשוב דבר כזה.
בטוח יש אנשים שחושבים
ככה. הם פשוט, זה מה שהם יגידו לתקשורת, כי הם לא רוצים להיעלם.
יש לך גם במשטרים חופשיים אנשים שאומרים, לא, מה, זה פורנוגרפיה, זה לא אמנות, וזה צריך לעשור. תמיד יש את האנשים האלה.
איתנו כבר באולפן, צליל אברהם שלנו, עם הפינה שבה היא מדברת על עבודה בספרות, ועוד לא מצאנו לשם, והפעם נדבר על המורה לעברית של מאיה ארד. שלום צליל אברהם.
שלום מאיה, שלום יובל.
שלום.
בבקשה.
אז הסיפור, המורה לעברית מתוך הספר, המורה לעברית, זה ספר שיש בו שלושה סיפורים, האחרון של, שיצא של מאיה ארד, שהוא ספר נפלא.
בהוצאת חרגול.
בהוצאת חרגול, יצא השנה. והסיפור נפתח במשפט באנגלית. It wasn't a very good time in Hebrew.
זה תקופה מסוכנת ל...
תקופה לא טובה לעברית.
כן.
מי שמקלידה את המשפט היא... For Hebrew, תהיתי?
It wasn't a very good time in Hebrew.
In Hebrew?
כן.
מי שמקלידה את המשפט היא מורה לעברית, שקוראים לה אילנה, ומסבירה כשהיא הגיעה לכאן בשנת 71, אז זה היה זמן טוב לעברית. כשהייתה מספרת שמישראל ביטו בה בהרצה. אילנה הגיעה בשנת 71 לעיר אוניברסיטאית במערב התיכון, שבה מתרחש הסיפור, כמו הרבה מהספרות של מאיה ארד שמתרחשת בסביבה אקדמית ובעיר שסביבה.
שהיא פשוט חיה בארצות הברית.
כן, חיה בסטנפורד, נכון?
בעיר אוניברסיטאית, כן. 71 זה גם שנה כזאת שאחרי ששת הימים, לפני יום כיפור, אחרי ששת הימים, מדינת ישראל, זה משהו, משהו.
בדיוק, זה בדיוק הסיפור של האישה הזאת. היא מגיעה בתור מורה לעברית בקהילה היהודית שם, וכיוון שזו תקופה כל כך טובה, יש המון המון ביקוש. כל ההורים רוצים שילדים שלהם ידעו עברית, וגם ההורים רוצים לדעת קצת, ואז גם באוניברסיטה מתחילים ללמד, וממש יש שם תיאורים יפהפיים של התקופה ההיא. אומרת, היא כבר מזמן לא צעירה חייכנית שהגיעה לך נמצמה אהבה בצבע נחושת מונחת על כתפה, וסיפרה לסטודנטים המרותקים סיפורים על מסע מים אל ים, ועל מחנה עבודה בקיבוץ, ועל האוזי שהיא הרתה בו כשהיא שירתה בצהל. הם הביטו בה בהרצה כשסיפרה להם, אני נולדתי יחד עם המדינה. היא בעצם, חוץ מזה שהיא מלמדת עברית, היא גם מלמדת את כל הרומנטיקה של החלוציות הישראלית. והפסט פורוורד, עכשיו, בתקופה שבה מתרחש הסיפור, היא על סף גיל 70, ובשיעור עברית למתחילים יש רק 8 סטודנטים, ואחר כך רק 4, וכאילו העם היהודי לא סבל מספיק, מגיע פרופסור חדש לספרות עברית לאוניברסיטה, יועד ברגמן הררי מאוניברסיטת קולומביה.
מעניין מאוד הבחירה בשם.
אני לא חושבת.
לא.
אני לא חושבת, לא. כי זה לא מזכיר אותו, זה לא הוא.
לא, זה לא נשמע כמו הוא.
לדעתי לא.
אוקיי, לא.
יועד ברגמן הררי מגיע מאוניברסיטת קולומביה, אוקיי. מה איתו? הוא הישראלי החדש, לא?
כן, הוא קראו לו יועד הררי בעבר, אבל הוא הוסיף את שם המשפחה ברגמן, כי זה שם המשפחה של סבא שלו, מתוך שלילת הגלות. וסופרת פשוט מופלא. וברגמן, היא מתארת, הוא לובש חולצה מחופתרת מבד איכותי, מרכיב משקפה ממסגרת, שברור לה שהיא אופנה האחרונה בניו יורק, ובטח נרכשה במאות דולרים בסור, ולחייו מכוסות בזקן בהיר, רך לא זקן אבות. והיא תוהה על קנקנו במשך כמה וכמה עמודים, כי יש ביניהם יחסי עבודה, והיא לא מצליחה לפצח אותו. היא מזמינה אותו לארוחת ערב, והיא מנסה לדבר איתו, והיא מנסה מכל מיני זוויות, והיא לא קולטת אותו. ולאט לאט אנחנו מתחילים להבין מה העניין. זה מתחיל כשהיא שואלת אותו מה נושא המחקר שלו, והוא אומר לה, זה על היידיגר כסופר יהודי, והיא אומרת לו, מה הנאצי הזה? והוא מסתכל עליה כאילו יקוף. ואז היא ממשיך כשהוא אומר שהוא לא קורא ספרות, הוא משתמש בספרות כחומר, ואחר כך הוא לא רוצה להגיע לאירוע קבלת הפנים של המרכז ללימודים יהודיים, הוא נמנע מכל הקהילה היהודית שיש בעיר, אחר כך מישהי שם אומרת לו שיש לה משפחה במעלה אדומים, והוא אומר לה שזה לא בישראל, אחר כך הוא מסרב לעודד את הסטודנטים שלו ללמוד עברית, את הסטודנטים לספרות עברית, לקחת קורס בעברית, ובסופו של דבר יוצא המרצע מן השק, הפרופסור לעברית מתגלה כאנטי-ציוני.
זאת אומרת, הוא בדיוק הגלגול המודרני של התפקיד שפעם היה שלה. עכשיו צריך להיות הוא כדי לעשות את מה שהיא
עשתה. כן, כדי להתקדם וכדי להיות סחורה שווה בשוק האקדמי, להיות בדיוק הפוך.
כן.
להיות אנטי-ישראלי.
כן.
וזה מתגלה בסצנה נורא יפה, יועד מתבונן בערימת דפים שמונחת על השולחנה. מה זה? הוא שולף אחד מהם. מה זה הדבר הזה? הוא אוחז בנייר וקורא בכל רם כלא מאמין, ישראל שלי, ישראל שלך, כולנו אוהבים את המדינה. משם הוא עובר לשיר הבא, קורא בהתאמה בכל מתיילד, חופשה בישראל מאת אליסה וסרמן. אתה רוצה חופשה נעימה? בוא לישראל. אתה רוצה אוכל טעימה? בוא לישראל. על פניו של יועד הבאה שבין משיכה ותיעוב, כמו למראה כביש טרנטולה, שמן וסעיר, מה זה הדבר הזה? וזה נמשך ככה, יש עוד כמה חיכוכים ביניהם, הם מתווכחים על צוק איתן, עם כל מיני ויכוחי בגץ ובצלם כאלה, ואז זה מגיע לסיק שהוא לא מוכן לשתף פעולה עם הקונסוליה של ישראל, כי הוא לא מכיר במדינה, ואז מגיע הפטיש. הדיקן של הפקולטה למדעי הרוח קורא לאילנה לאמורה לעברית לשיחה, וזה מה שהוא אומר לה. פשוט מסתמן שיועד ברגמן הררי יהיה כאן עוד הרבה שנים פרופסור לספרות עברית ויהודית, וכיוון שדי ברור שאין ביניכם התאמה, חבל ששניכם תסבלו ותיצרו עוד מתח שיטלטל את המערכת. ואני רואה שאת ילידת 1948, כך שממילא היית נשארת עוד שנתיים, מקסימום שלוש, וככה מוצאים אותה לפנסיה מוקדמת כדי שהוא יסכים להישאר בתפקיד. זה היה האולטימטום שלו. הסיפור נגמר עוד באיזושהי סצנה מאוד מאוד סימבולית שבה היא מנסה לציין את יום העצמאות באוניברסיטה עם איזה דוכן של במבה ואריק איינשטיין, וגם לזה אין הרבה ביקוש.
איך אפשר שלא יהיה ביקוש לביסלי ולאריק איינשטיין? באמת, מה הם מבינים
עד
שם?
עד כדי כך, הווי בקמפוסים בחול הוא לא ציוני. זה המצב.
אוקיי. אז מה העבודה פה?
אז ככה, אז אפשר באמת לנתח את זה כאילנה, כאיזה דימוי של מדינת ישראל, אבל אם רוצים להתמקד בנושא שעליו באנו לדבר, שזה עבודה, אני חושבת שאם מצליחה פה למצוא מטאפורה באמת באמת מושלמת של עובד, שמגלם בגוף שלו ובמראה שלו ובזהות שלו את העבודה שלו. אמרנו את זה בשבוע שעבר על עיתונאי, שהקול והפנים שלו והשם שלו הם בעצם החזית של כלי התקשורת שבה עובד, אבל היא מוצאת מטאפורה עוד יותר טובה, הרבה יותר טובה בעיניי. ואם נחשוב על זה במונחים כלכליים, במונחים של עולם העבודה, בעצם אילנה ממסחרת את הזהות שלה. הכישורים שהיא למדה בצעירותה מגיל אפס, שהיא נולדה יחד עם המדינה, עד גיל 20, הם להיות ישראלית. היא עשתה את זה 20 שנה מאוד מאוד טוב, ואז היא הרוויחה מהביקוש הגבוה לזהות הזאת, מהמשיכה לה, מהרצון ללמוד אותה ולהכיר אותה. אבל הביקוש הזה הלך וירד, וכשהביקוש הזה נגמר, היא בעצם נשארת כמעט חסרת זהות, זה כל מה שהיא עשתה. זאת אומרת, הזהות שלה נדחית על ידי האופנה האינטלקטואלית והאקדמית, בעצם זה, אני חושבת, המחשה הכי הכי טובה להון סימבולי, כשבסוף באמת פיזית אין לה מה למכור יותר. זה גם מראה כמה מאיה הרדי סופרת נפלאה.
אם כי, את יודעת, האופן הפרודי שבו היא מציגה את פרופסור יועד ברגמן, mm-hmm. גם... זה כאילו, זה יהיה גם גורלו. אנחנו יודעים, אנחנו מבינה את זה, שזה גם יהיה הגורל שלו.
בעצם מציגה שני מוצרי מדף.
הוא מוכר את המוצר שלו, גם המוצר שלו יהיה פג תוקף באיזשהו רגע.
כן, אני חושבת
אגב, כל אחד צריך להבין את זה. כשאתה נכנס צעיר לאיזשהו מקום, ויש את הזקנים האלה שם, והם הולכים בגלל שאתה נכנסת, זה יהיה גם גורלך.
בעיקר.
כל אחד במקום עבודה צריך לדעת את זה. יום אחד הוא יהיה זה שמעיפים אותו.
זה מה שתמיד אומרים, נגיד, בשוק ההייטק. אתה מגיע לשם ותאריך התפוגה שלך הוא גיל 45. אז מגיע הבחור הזה שהוא בן 25-26, והוא הרגע יצא מהלימודים, והוא עושה משהו אחר, והוא יודע כל מיני טכנולוגיה שאתה לא יודע, ואתה מסתכל ואומר, אוקיי, זה הבן אדם שהולך להחליף אותי, אבל תדע לך, כשאתה תגיע לגיל 45, יזרקו גם אותך. זה בדיוק זה, זה ממש, אם אנחנו מסתכלים על זה...
אם כי גברת אילנה, יש לה מזל, היא הגיעה לגיל פרישה, והיא פורשת לפנסיה. בעוד שהיום בשוק העבודה אתה לא תגיע לגיל פרישה ואין לך שום פנסיה.
יועד עשוי לגלות שאין לו תנאים סוציאליים ופיתרו אותו הרבה יותר קודם, והוא צריך בסוף ללמד עברית.
נכון, הוא לא בנקודה שבה הוא מסוגל לראות את זה. אני חושבת שזה מאוד יפה להראות את זה בתוך העולם האקדמי, שבו לכאורה ההישגים הם מבוסס המחקר, אבל בעצם אתה בטח מכיר את זה מצוין, יש שם המון עולם של אופנה.
ופוליטיקה, ואתה צריך באמת לדעת איך למכור את הסחורה שלך נכון. זה לא רק להיות סחורה. זה גם לדעת לשווק את עצמך וכולי, זה דברים שאתם... אבל שוב, במובן הזה זה מאוד יפה מה שהיא עושה, כי היא מדברת על שני דברים שהם מאוד מאוד, נקרא להם סקסים, המדינה, הזהות הציונית, שיש איזה מין הקבלה בינה לבין הזהות של העברית ושל הלימוד של הספרות, זה שני דברים שכאילו אנחנו חושבים, המדינה והספרות זה שני דברים כאילו נעלים, אבל כן. בעצם מדובר פה על כל אחד מאיתנו, זה בעצם משהו שכל אחד מאיתנו יכול לחוש, ובעצם זה תאריך התפוגה שלנו, וזה תאריך תפוגה שהוא מעבר לעבודה גם, זה באמת העניין הזה של הזהות הפנימית שאתה אוחז לעצמך, והיא הייתה נורא טובה פרק זמן מסוים, ופתאום אתה מגלה שהדברים שכוננת את הזהות שלך על פיהם, פשוט התשתשו או נעלמו לגמרי, ואתה נותר, כמו שאמרת, חסרת זהות.
חסרת זהות וחסרת סחורה למכור בעצם.
זה מעניין אבל שכאילו, מה שמאיה אמרה, שכאילו הפרישה היא דבר מאוד מאוד חיובי כאן בעצם. זה לא דבר כזה שלילי.
אני חושבת שהפרישה מוגשת לה למגע של כסף, קודם כל כדי שתסכים, וגם כי היא בת לדור כזה שיש לו תנאי פרישה טובים, אבל אנחנו מדמיינים את הפרישה כרגע הרבה יותר זוהר, מאשר שבו מישהו יגיד לנו, זמנך עבר, אנחנו לא מעוניינים בסחורה שלך יותר. זאת אומרת, זה בוודאי משבר.
מדמיינים את זה כאיזשהו סוג, איזשהו סוג של בחירה, אני חושבת. זאת אומרת, הרבה פעמים, כשאנחנו צעירים, אנשים וגם בזה, אומרים לפעמים, איך בא לי כבר להיות בפנסיה? כי הם חושבים שהם ילכו לים, וזה כיף להיות בפנסיה. אנחנו לא מדמיינים את זה כמשהו של, אנחנו נרצה להמשיך לעבוד, אבל יגידו לנו, לא,
לא צריך, לא צריך אותך יותר.
אנחנו לא רוצים אותך יותר, ביי. וזה רגע טרגי ועצוב, וגם קצת טיפשי אולי באיזשהו אופן, של חברה שרוצה, זאת אומרת, כאילו צברת את כל הניסיון הזה, ועכשיו אנשים...
בשלב כופים עלייך ללכת, וגם הכלכלה זקוקה לזה, כדי שיתחלפו האנשים.
יש בזה, זה טרגי, כן. אבל זה יקרה לכל אחד, זה מה שאנחנו צריכים לזכור.
זה סיפור נפלא בעיניי.
למרבה הצער זה יקרה לנו בלי שום תנאים, ולכן אילנה תתעודדי. תודה רבה לך, ציל אברהם.
תודה רבה.
דיברנו על מאיה ארד, המורה לעברית.
תודה רבה.
להתראות.
ולקראת, אנחנו עוד נצטרך לסיים, אבל בינתיים יש לנו פינת סטטוס יומי. אני רוצה להקריא סטטוס של המשורר ראואל שואלי, שמתייחס לרשימת הטיפים לכתיבה של ג'ונתן פרנזן, שדיברנו עליה אתמול, וככה הוא כותב. רשימת העצות לכותב של פרנזן לא כל כך רע, לא מבריקה, אבל לא רע. בכל מקרה לא ברורות הטענות הגורפות שראיתי נגד רשימות כאלה. כלומר, ברור שכותב לא יכול ללמוד לכתוב מתוך רשימת עצות. אבל בהחלט ייתכן שעצה אחת או שתיים יסכמו לתוך משפט קצר ניסיון וחוכמה רבה שכבר נרכשו. נדמה לי שהטובות ביותר שפגשתי עם המניפסט האימג'יסטי של פאונד, שהוא לא ממש רשימה אלא מן עשה ואל תעשה, אבל קצר מאוד ויש בו עצות עמוקות וטובות. רשימת העצות של פלנרי אוקונר, ובכלל כל המסות של הכתיבה, והרשימה המענה של קרואק, ג'ק קרואק. ויש עוד. אבל הוא כותב, העצה הכי טובה מגיעה מברכט, מתוך שיחות עם ברכט של בנימין. וככה הוא מצטט משם. 24 ביולי, על קורה התומכת את תקרת חדר עבודתו של ברכט, רשומות המילים, האמת היא קונקרטית. על עדן חלון עומד חמור עץ קטן, היודע לנענע בראשו. ברכט עלה על צווארו שלט קטן שעליו נכתב, גם אני חייב להבין זאת.
אוקיי, בדיון שנוצר אצלו הוא מסביר, זה מכוון לכך שהאמת מופיעה כאשר מתוארים יחסים אמיתיים בין אובייקטים ומושגים, ולא כאשר קופים עליהם מן החוץ מושגים וטענות תיאורטיות. כלומר, לפי ההצעה הזו, על הכותב להתבונן בדברים עצמם, בסמלים לפי הופעתם במציאות. זה מכוון מבחינה ספרותית, לדוגמה, להתמקד בראייה על פני אגדה. וכתיבה מתוך מציאות מסוימת ולא מתוך רעיון. גם אם המציאות הזו בדיונית, וממילא כל מציאות בדיונית מבוססת על הניסיון האנושי. ככה אני מבין את זה.
אני לא יודע לגבי ההצעה הזאת, האמת, אבל מעבר לכל הדברים האלה, הוא גם שיתף לינקים לרשימות האלה שהוא ציין. בין השאר הוא הוביל אותנו לדחק דלת, שבו מופיע הקטע הזה עם 23 שאלות לפלנרי אוקונר, שזה בכלל טקסט שראוי להתעכב עליו רגע. אכן, אחת מהן היא השאלה, איזו עצה היית מעניקה לכותבי סיפורים קצרים בראשית דרכם? והתשובה שם היא ככה, לעולם אל תיכנסו לתוך ראשה של דמות, לפני שאתם יודעים איך היא נראית. אל תהיו מעודנים אלא לאחר העמוד הרביעי. ועליכם להבין את טיפשותו האמיתית של הקורא. גילו המנטלי הממוצע הוא תריסר שנים.
עוד שאלה שם היא מהו הסיפור הקצר, ועל זה היא עונה. זוהי שאלה מן השאול שהורתה בשטן, המפתה מולים של ספרי לימוד. אני כותבת סיפורים כבר 15 שנים ללא ההגדרה הזאת. המיטב שאוכל לעשות הוא לספר לכם מה סיפור אינו. 1. הוא אינו בדיחה. 2. הוא אינו אנקדוטה. 3. הוא אינו רפסודיה לירית בפרוזה. 4. הוא אינו תיק רפואי. 5. הוא אינו תקרית מדווחת. הוא אינו אף אחד מאלו, משום שיש בו מימד נוסף, ואני חושבת שאותו מימד מגיח כאשר הכותב מציב אותנו במרכזה של התרחשות אנושית כלשהי, ומראה אותה בעודה מוארת ומוטבת בידי תעלומה. בכל סיפור ישנה התגלות מינורית כלשהי שמרמזת לנו, ולא משנה עד כמה מצחיק הסיפור, על הבלתי נודע, על המוות.
היא גם נשאלת שם, מה בדבר הרומן כיום? האם את חושבת שהוא מת, גוסס, חולה וכו? והיא עונה ככה, בריאותו של הרומן אינה מעניין אותי כלל ועיקר. נניח למורה הספרות לדבר על זה. והשאלה האחרונה היא, האם היא מקבלת מכתבי נעצה רבים? ועל כך יונה, איזו גברת זקנה אמרה שהספר שלי הותיר טעם מר בפיה. כתבתי לה בחזרה, לא היית אמורה לאכול אותו.
אני מתה על פלנר יוקונו, פשוט גאונה.
ככה, בדרך כלל אנחנו כוללים פינת המלצות ספרותיות לסוף השבוע ביום רביעי, אבל מחר אנחנו מעריכים לתוכנית שלמה את הסופר דרור משעני, לרגל צאת ספרו החדש 3 בהוצאת אחוזת בית. אז אנחנו נסיים היום עם כמה המלצות ספרותיות לסוף השבוע.
נכון, זה נותן לנו הזדמנות להמליץ על אירוע שהוא יתרחש היום, יום שלישי, בשעה 7 בערב, בחנות סיפור פשוט בתל אביב, השקת הספר אותי אור הנמר, אסופת שירה גיאורגית עכשווית, זה נשמע די מעניין, השתתפו בין השאר אמיר אור, דיטי רונן, ללי ציפי מיכאלי ודורית וייסמן. ביום חמישי יחל פסטיבל שער לשירה בתל אביב, וימשך 3 ימים, הוא יכלול המון אירועים בתיאטרון יפו ובמיקומים נוספים בעיר. הוא עוסק השנה בנושא זהות, יהיה למשל רב שיח שיתקיים ביום שישי ב-10 בבוקר, יעסוק בשיריה של הפילוסופית חנה ארנט, לא ידעתי שהיא כתבה גם שירה, זה ספר שיצא בתרגום לעברית, בהוצאת קשב לשירה, ובתרגומה של דינה פון שוורצה. אז הנה, חנה ארנט כתבה שירה.
נספר גם שביום חמישי בשעה 7 בערב בבית ביאליק בתל אביב יתקיים ערב מחווה חגיגי לכבוד הסופר יהושע כנז. השחקן אלי גורשטיין, השחקנית איה שווה והמשורר מאיר ויזלטר יקראו קטעים מתוך מומנט מוזיקלי בליווי פסקול מיוחד. וזה הזמן שלנו לסיים להיום.
נכון, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה כאן עוד, אתם יכולים להקשיב לנו בספוטיפיי או לבקר אותנו בפייסבוק. תודה רבה לאירה וקסלר ויוג'י גבאי שעשו איתנו את התוכנית. להתראות מחר.